וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. רש"י מביא דברי חכמים במדרש, מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. צריך כמובן להבין למה דווקא אלו המאורעות הם שהשפיעו עליו. מכל המאורעות שקרו לישראל ביציאה ממצרים, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אלה אמנם היו המאורעות האחרונים, אבל כל יציאת מצרים, הרי וגם הפסוק אומר, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, הוא שמע את, שמע את כל היציאה ואת כל הניסים, ובעיקר מה שהרשים אותו זה היה קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. קריאת ים סוף היא הייתה ההופעה יותר גדולה של ריבונו של עולם בעולם, וכל העולם כולו ראה שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם ואין עוד מלבדו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הופעה עליונה אלוקית שהקדוש ברוך הוא שולט שליטה מלאה בטבע. היד הגדולה לעומת הניסים שנעשו לישראל במצרים, שהם היו מבחינת אצבע, הוא היד הגדולה. מה עניינה של מלחמת עמלק? בשבוע שעבר דיברנו על כך שרב לוי יצחק מדברדיצ'ב אומר שעמלק, אחרי כל הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל, בכל זאת בא להילחם בישראל, וזאת מפני שעמלק אמר שכל עד עכשיו הוא נוכח שהיכולת האלוקית העליונה היא מעל הטבע, וכל המוראות שמעל הטבע הם כמובן מוראות מקריים, כי הטבע הוא בדרך כלל, והניסים והנפלאות הם משהו חריג שקורה לעתים רחוקות, משהו עליון מאוד, איזו שליטה, אבל לא קבועה. והטבע לא רואים בו את ההופעה האלוקית, וזו הייתה סיבה שבשבילו לכפור ולבוא ולהחם בישראל. ועל כן המלחמה עם המלאק הייתה צריכה להיות בדרך אחרת, לא השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אלא ללחם עם המלאק מלחמה נורמלית, מלחמה טבעית, כי זה עניינו של המלאק, שהוא בא בשם הטבע כביכול, שהטבע הוא מחוסר השפעה והנהגה אלוקית, וישראל לוחמים ומנצחים את המלאק, ומגלים לו שגם בדרך הטבע, גם בסדרים הרגילים, ישראל מנצחים. וזה שמה יתרו את שני הדברים האלה גם יחד, גם הגדולה האלוקית האל-טבעית שסיעה הגיע בקריאת ים סוף, וגם את העובדה שסייעתא דשמיא לישראל, וגם בדרך הטבע ישראל מנצחים את עמלק. ואלה שתי השמועות ביחד הראו לו שגם הטבע, גם על הטבע, הכל זה הנהגה אלוקית. המלחמה שלנו בעמלק, מלחמה לישראל בעמלק, דור נמשכת, דור דור. וכמו שחכמים כבר אמרו לנו שעמלק זה עם, אבל עמלק גם זה תכונות, ותכונות האלה נמצאות, יכולות להתמצא גם בתוך אנשי ישראל, וכל עניינו של עמלק זה השכחת שם שמיים, זה התעלמות ממציאות השם בתוך כל המציאות. והמלחמה הזאת היא מלחמה שנמשכת דור מדור לדור עד ימות המשיח, עד שיתגלה שריבונו של עולם הוא אכן ממלא, מסדד את הטבע, לא רק מפעם לפעם מדכא אותו ופועל עליו באופן בלתי טבעי, אלא כל הטבע כולו הוא סדר אלוקי נפלא גדול ומודרך על פי ריבונו של עולם. ואין שום דבר במציאות ושום חלק בטבע שאיננו מכוון ומסודר על ידי ריבונו של עולם. זאת המגמה העתידית, וזאת המלחמה המתמדת של ישראל במשך כל הדורות, עם מול לנגד העם הזה ולנגד ההשקפה הזאת, שכביכול ריבונו של עולם איננו נמצא בכל המציאות כולה ואיננו נמצא בתוך הטבע, להראות שהקדוש שכל המציאות כולה היא מלאה הופעה אלוקית, לראות את ריבונו של עולם בכל. אנחנו ממשיכים בפרשה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. בחודש השלישי, ביום הזה, באו מדבר סיני. באותו היום, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, בדרך אל טבעית. ואשא אתכם על כנפי נשרים. ולמה הדבר הזה היה צריך עם כך? למה להגיע למדבר סיני היה צריך כל כך זמן, למשך שלושה חודשים, לא שלושה חודשים, 50 יום, מאז שישראל יוצאים ממצרים אל מתן תורה? אם זה אפשרי הרי ביום אחד שמולכים דרך ארוכה ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, אומר אור החיים, שהעיכוב לא היה מצד ריבונו של עולם. אדרבה, ריבונו של עולם נראה שזה אפשר מיידית. אבל כדי לקבל תורה, צריך ישראל לעבור תהליך של הזדקחות מהמציאות שהם היו במצרים. במצרים, עוד על הים, מלאכי השרת אמרו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. כלומר, ישראל היו שקועים בממתת שרי תומה. צריך היה להוציא אותם מה... עומק של התומה, כדי שהם יהיו ראויים לקבל את התורה. זהו תהליך. וכאשר הגיע השעה, אז מיידית, בלי שום עיכובים, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, בבת אחת מגיעים אל המקום, אל המדבר, אל הר סיני, למקום שצריכים לישראל לקבל את התורה. ויש כבר הכנות האחרונות, החל מראש חודש סיוון, הכנות נוספות לקראת מתן תורה. צריך להתכונן למתן תורה, צריך להתכונן לעלייה העליונה הרוחנית הזאת. אי אפשר לגשת אל הקודש בלי התכוננות. ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב תגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אתם שלי. ואביא אתכם אליי. אתם בלבד. אני הוצאתי אותך ממצרים, ראיתי מה שעשיתי למצרים, ואני הבאתי אתכם אליי. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא היה לפני מתן תורה, הלך אצל כל העם, והציע לו, האם מקבלים אתם את התורה? לישראל הוא הביא אותם, הביא את ישראל אליו. הוא לא שלח שליחים לשאול, ואז מתברר שכיוון שהוא נהג באופן אחר, את ישראל הוא מביא אליו, ואת כל העם, את כל העם הוא לא מביא אליו, והוא שואל אותם, האם אתם מוכנים לקבל את התורה? ולכאורה אפשר להבין במשמעות הדברים שכל אחד היה יכול לקבל את התורה, רק הם לא רצו. אבל כולם מתאימים לקבלת התורה, אחרת לא הייתה נשאלת השאלה. מתברר שהשאלה הזאת שנשאלת, שנשאלו כל העמים, זה לא מפני התאמתם. אילו היו מתאימים, היה מביא אותם אליו. אבל לא כן הדבר. אתכם אני הבאתי לכאן, אל הר סיני, לקבל את התורה. את שאר העמים, השאלה הייתה השאלה הרטורית. השאלה הייתה כדי שלא יהיה להם תלונות אחר כך, למה לא קיבלנו את התורה? השאלה הייתה כדי לברר שכל עם ולשון אין לו תכונות המתאימות לקבלת התורה. ואתכם הבאתי אליי. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל העמים, כלי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. אומר רש"י על המילים, אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל, לא פחות ולא יותר. זה ביטוי מיוחד. אלה הדברים. הקדוש ברוך הוא אומר לו את הדברים הללו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, שלושת הפסוקים הללו, ארבעת הפסוקים, אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. יש כאן איזה דברים ייחודיים, שצריך להגיד אותם בדיוק, כל המוסיף גורע, לא לפחות ולא להוסיף. מה נאמר כאן? אתם ראיתם, אביא אתכם אליי, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי. אם שמוע תשמעו, כפל הלשון הזה. אולי אנחנו יכולים להבין ממנו. יש שמיעה, קבלת הדברים, עשיית רצונו של ריבונו של עולם. ויש שמיעה עמוקה יותר. שמיעה של הזדהות. שמיעה של קבלה באופן פנימי. ששומעים ישראל בקולו של ריבונו של עולם, וחפצים בעשיית רצונו של ריבונו של עולם. ומקבלים מפני שאין ברירה. מפני שהקדוש ברוך הוא כופה עליהם אר כגיגית, מפני שחייבים לריבונו של עולם, הוציא אותנו ממצרים, אנחנו חייבים לו, אנחנו לא יכולים לעשות אחרת, הכרת הטוב, אלא שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים. לכאורה, האמירה והייתם לי סגולה מכל העמים, זה כבר התוצאה. כלומר, זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. אם אתם תשמעו בקולי ותשמרו את בריתי, אני אעשה אתכם סגולה מכל העמים. אבל, לפי מה שאנחנו מבארים, וייתן לי סגולה, הפירושו של דבר, זה גם כן הבקשה שהקדוש ברוך הוא מבקש מישראל. אם שמוע תשמעו בקולי, פירושו של דבר שהשמיעה שלכם תהיה שמיעה עמוקה, שתגלו את הפנימיות העמוקה שלכם, שתגלו שהשמיעה, שאתם מזדהים עם הדברים שאני מצווה אתכם, שתוציאו את הסגולה הפנימית שלכם ותגלו אותה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, וייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. זה מה שאני רוצה, שאתם תעשו ותגלו ותופיעו, תגלו את הסגולה הפנימית שבתוככם. וייתם לי סגולה מכל העמים, פשט המילים, תהיו נכבדים, חשובים, אבל הביטוי היה יכול להיות, ייתם לי סגולה. מה זה מכל העמים? אפשר להבין את זה מתוך, תמיד הרב ציוד היה אומר, מדייק באופן כזה, שאתם הגילוי של הסגולה שיש בעולם כולו. כלומר, אתם הסגולה של העולם. אתם לא עם עומד בפני עצמו, מיוחד, מעולה, מוצלח, ובלי קשר עם כל הסובב אותו, בלי קשר עם כל המציאות כולה. לא כן הדבר. אתם הסגולה של העולם. אתם מראים את היופי הגדול, את השלימות הגדולה, את השיא של ההופעה האנושית בעולם. את השיא של ההופעה של כל העולם כולו. זה עניינכם. לא ייתם לי סגולה סתם. אתם לסגולה, אתם מגלים את הסגולה, אתם מרוממים בכך את כל העולם כולו. שיש בכל העולם כולו הופעה של סגולה. כאשר תשמעו, תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, תתגלה הסגולה של מכל העמים. כי לי כל הארץ, כל העולם הוא שלי. ולא רק אתם. ואתם המגלים את הגודל המיוחד שבארץ, שבעולם כולו, בהופעת הסגולה המיוחדת שתופיע בכם בשמיעת דבר השם ובגילוי דבר השם בעולם. אתם תהיו לי ולי כל הארץ. מה בין זה לבין זה? כמו שאמרו חכמים בפרקי אבות, חמישה קניינים לקדוש ברוך הוא. תורה קניין אחד, ישראל קניין אחד. מה זה חמישה קניינים לקדוש ברוך הוא? כל העולם כולו זה של הקדוש ברוך הוא. כי לי כל הארץ. אין דבר שלא של ריבונו של עולם. מה זאת אומרת ישראל הם קניין לקדוש ברוך הוא? הביור, יש קניין של בעלות כללית. יש אדם שיש לו חנות ריטים. יש לו הרבה שולחנות. הוא מוכר שולחנות. ויש לו שולחן בבית. יבוא קונה ויגיד, אני רוצה את השולחן הזה. לא, שולחן שלי. מה זה שלך? כל השולחנות שלו, כל השולחנות בחנות שלו, כל השולחנות בבית שלו. והוא בשולחן בחנות, יש לו שולחן אחד שלו. לא, זה לא מוכר למחירה, זה שלי. יש בעלות שהיא בעלות קניינית של שווי של הממון, ויש בעלות של, שזה שייך לשימוש הפרטי שלי. כי לי כל הארץ, כל הארץ של ריבונו של עולם, הכל בבעלותו. אבל יש חמישה קניינים לקדוש ברוך הוא. יש קניינים שהם מיוחדים, שמגלים את השייכות, שבה מגלה השייכות להם, שיש שייכות מיוחדת לקדוש ברוך הוא. ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. לי כל הארץ, אבל אתם תהיו לי סגולה מתוך הגילוי, מתוך היותכם מגלים את הסגולה של, של כל העמים ושל כל הארץ כולה. וכיוון שכן, שישראל הם סגולה, סגולה במובן, כמו שהסברנו, סגולה מכל העמים, שתפקידם במובן מסוים להיות לגלות את המעלה המיוחדת של כל העמים כולם שמתגלה בהם. אתם תהיו לי ממלכת כהנים, תפקידכם יהיה כהנים, ממלכת כהנים, להיות הממצים כביכול בין הקדוש ברוך הוא ובין העולם, כמו התפקיד של הכהונה, שכהנים שליחי דרחמנה וכהנים שליחי דידן, והם עומדים בין ישראל ובין ריבונו של עולם, והם מחברים את ישראל לאבים שבשמיים. וכמו שאומר הרב באורות, שהכהונה היא לא חוצצת בין ישראל לבין ריבונו של עולם, אלא היא מחברת, היא מאחה, שאי אפשר להגיע אל הגדולה, אל הקשר לריבונו של עולם, בלי האמצעות הזאת של הכהונה, שהיא עומדת בדרגה על ישראל, ושרק על ידה אפשר להתחבר ולהתקשר אל ריבונו של עולם, וכן כל העולם כולו. דרך ישראל, וייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל לא רק התפקיד שלכם, של עם ישראל, לא רק תפקיד להיות ממלכת כהנים, לרומם את העולם, להשפיע אל העולם, כאילו אין תפקיד עצמי לישראל. כל התפקיד של ישראל הוא תפקיד להיות עוזרים לתיקונו של עולם, משפיעים על העולם, פועלים על העולם. לא רק זה, תהיו ממלכת כהנים, תהיו גם גוי קדוש, יש לכם ערך עצמי, ערך שעומד בפני עצמו. קדושה מיוחדת, מדרגה מיוחדת, סגולה, לא רק ביחס לכל עמים. גוי קדוש בפני עצמו. שני הצדדים האלה ישנם בישראל. יש דיון בראשונים, האם ללמוד זה מדרגה יותר גדולה, או ללמד זה מדרגה יותר גדולה. התוספות בסוף מסכת, סוף פרק ראשון בבבא קמא, מזכיר את הדבר הזה, מביא דעה, להתרח כמדומני, שמעשה קודם ללמד. אבל ללמוד זה יותר גדול מעשה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, איזה תלמוד? אז יש שם שני פירושים בתוספות. תלמוד שהוא ללמד הוא גדול ממעשה, אבל לימוד הוא פחות ממעשה, כי לימוד עניינו להביא לידי מעשה, אבל ללמד זה משהו גדול מאוד, ללמד ציבור, ללמד כלל, זה מדרגה יותר גדולה. לעומת זה יש דעה אחרת שאומרת לו כן, ההפך. ללמד זה פחות מלעשות, וללמוד זה יותר מאשר לעשות. וכשעומד לפניו לפני אדם ללמוד או לעשות, עדיף לעשות. ללמד או לעשות, עדיף לעשות. כאילו יש שם ככה משמע מדברי הגמרא, שהגמרא אומרת, לא זוכר מזה רבי יוחנן, שבאו לשאול אותו שאלה, הוא קודם מניח תפילין ואחר כך ענה להם על שאלתם. זאת אומרת שקודם הוא עשה מעשה של מצווה, ואחר כך הוא לימד. איך להבין את הדבר הזה? איך, על כל פנים, ואכן יש באמת שני צדדים לדבר. יש צד של ללמד, שהוא צד גדול ועליון מאוד מאוד, שהוא תפקיד ציבורי, ממלכת כהנים, להרביץ תורה, להאיר אור, אור השם בעולם. ויש צד פנימי גם כן, שיש לו ייחודיות גדולה מאוד, שהצד הללמד זה כבר אחרי שאדם יודע, הוא כבר לא מתעלה, הוא מעלה את אחרים. וכשאדם לומד, הוא מתעלה מעלה, ו מתרומם ממדרגות עליונות, שיותר גדול, גדולה ההתעלות הזאת מבחינה מסוימת מהמעשים שהם פועל יוצא מלימוד. כי הלימוד בעצמו הוא השורש של הכל. וכשאדם עוסק בשורש, המדרגה יותר עליונה מאשר להוציא את הדברים אחר כך החוצה ולגלות אותם, שהם כבר גילויים חיצוניים. שני צדדים משלימים זה את זה, וזה עניינם של ישראל. להיות סגולה מכל עמים, להיות ממלכת כהנים, וגם להיות גוי קדוש. וכך כל אחד ואחד צריך לדעת את שני הצדדים האלה, שני ההדגשים הללו. להרביץ תורה זה דבר עצום ואדיר, וגם יש איזה צד של התעלות פנימית, של התקדש, התקדשות פנימית, שזה יש לה איזה מעלה מיוחדת שמגלה את השיא של העילוי שמופיע בעולם. זה עניינם של ישראל, שיגלה איזה עילוי מיוחד כזה בפני עצמו. כל זה הקדמה לקראת המעמד הגדול של מתן תורה. ואחרי שמשה שומע את הדברים, ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את הדברים האלה אשר ציווהו, את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם, בדיוק, לא פחות ולא יותר, כל הדברים האלה, גם כן לדייק. וינו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. ואז אנחנו מגיעים למעמד הר סיני, לשמיעת דבר השם מתוך ההר, השן כולו, כל השופר הולך וחזק מאוד, ומתוך כך וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. וחכמים מפרשים, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. זאת אומרת, לא הדברים האלה בלבד, אלה שאמורים עכשיו להישמע. אומר הזוהר, האלה, כל הטעמים, והסודות, והסתרים, והגזירות, והעונשים, הכל. כלומר, כל התורה כולה. את כל הדברים האלה. וחכמים גם אומרים, שכשהקדוש ברוך הוא אמר בתחילה, את כל עשרת הדיברות בבת אחת, מה שאין הפה יכול לדבר, ואין האוזן יכולה לשמוע. וישראל שמעו משהו כללי ביותר, את כל עשרת הדיברות לא הבינו מה מדומר. אחת דיבר אלוקים, אבל לא שמענו את האחת הזאת. שתיים זו שמענו. אחר כך נשמע דבר השם שתי הדיברות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא יהיה לך. אחת דיבר אלוקים, כלומר הכל, כל הדברים האלה בבת אחת. בעצם את כל התורה כולה, כמו שנאמר כאן, כל הגזירות, כל הסתרים, כל העונשים, כל הדינים, כל הפרטים, כל הטעמים. את כל התורה כולה השמיע ריבונו של עולם באופן כוללני ביותר. ישראל לא קולטים את זה במדרגה הגלויה שלהם, אבל הם קולטים את זה בשורש הפנימי שלהם. ריבונו של עולם אומר את הדברים כי יש צורך להגיד את הדברים האלה דווקא בצורה כזאת. לפעמים לא מבינים מה שנאמר, לא מבינים באופן גלוי, אבל קולטים באופן פנימי, באופן נסתר. זה מזכיר לי שפעם אמרו לרב זצ"ל שהדברים שהוא מדבר בסעודה שלישית, אף אחד לא מבין מה שהוא מדבר. מאוד כללי, מאוד 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 עמוק, מאוד משוטט בעולמות עליונים, אף אחד לא מבין. אז הוא אמר, אני מדבר אל הנשמות. ממי הוא למד את זה? למונו של עולם. מדבר השם את כל הדברים האלה למור. אמר דברים, אף אחד לא הבין שום דבר. אבל הדברים האלה נקבעו בתוך שורש הפנימי של הנשמה. את כל התורה כולה בבת אחת. את הכל. כי כל עניינה של התורה זה הכל אחד. זה לא פרטים, פרטים, פרטים שכל אחד עומד בפני עצמו, מנותק מהשני. כל התרי"ג מצוות הן קשורות זו בזו. הן הופעה אחת של שלימות אחת של גילוי רצונו של ריבונו של עולם. ועל כן כך הייתה צריכה להינתן התורה. כך היה צריך לשמע דבר השם. כל הדברים האלה בבת אחת. הכל נשמע, כל התורה כולה מתגלה ונאמרת. וישראל לא קולטים. מה הם קולטים? אחת דיבר אלוקים, לא שמענו. שתיים, אחר כך שתיים זו שמענו. שמענו את אנוכי ואת לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. זה, אלו הדיברות שהקדוש ברוך הוא דיבר אל ישראל והם שמעו. הוא בעצמו דיבר. שתי הדיברות הראשונות, דבר השם. וכך אנחנו רואים את זה בלשונה של התורה. שתי הדיברות הראשונות, הקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו. וידבר אלוקים את הדברים, אנוכי, אנוכי, השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי אנוכי השם אלוקיך אל כנו פוקד אבון אבות הבנים וכו'. אנחנו מורחים לדברה השלישית בלשון אחרת. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. לא כתוב לא תישא את שמי. כבר מישהו אחר אומר את הדברים הללו. מלאכים? משה רבינו? לא הקדוש ברוך הוא מדבר עכשיו אל ישראל ישירות. קול נשמע, משה ידבר, ואלוהים יעננו בקול. לא תישא את שם השם אשר עליך, כי לא ינקה השם את אשר ישמע את שמו. לא את אשר, את שמי. לא הקדוש ברוך הוא מדבר ישירות. כבר מדברים בשמו של ריבונו של עולם, כי לא הנה וכו'. וכך ממשיכות הדיברות הלאה. כבר לא מדברים בלשון נוכח, בלשון עצמית. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. לא כי ששת ימים עשיתי. כמו שנאמר, אנוכי השם אלוקיך, שרוציתיך מארץ מצרים. שתיים, זו שמענו. אבל שאר הדיברות לא נאמרו ישירות. וכל עשרת הדיברות הן כמובן כוללות את כל התורה כולה. אנחנו ראינו מקודם שישראל אמרו כל אשר דיבר השם נעשה. אחר כך בפרשה הבאה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כאן אני רוצה לעמוד על איזה רעיון שראיתי במאור עיניים של רב נחום מצ'רנוביל, מגדולי ראשוני החסידות. הוא רוצה לבאר את הכמובן דרך החסידות היא לא יודע על דרך הפשט, אבל רעיונות יפים עמוקים. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי? והוא הולך לבאר מה השבח הזה המיוחד במיוחד. הוא אומר, אדם לא נמצא במצב אחיד כל הזמן. לאדם יש עליות וירידות. הוא לא יכול לעמוד כל הזמן באותו מצב של דביקות, של עבודת השם, אלא יש לו עליות וירידות. למה זה קורה שיש לאדם ירידות? זה כדי שיוכל לעלות אחר כך למדרגה יותר גבוהה. כך אמרו, כך הסבירו, הוא אומר. שהירידות הן צורך עלייה. אדם יוצא מהמצב שלו, יורד, ואחר כך כתוצאה מזה הוא עולה למדרגה יותר גבוהה. אבל צריך לדעת שכשאדם נופל, אז, גם בשעת נפילה, הוא צריך לעלות אל השם, להידבק אל השם. בכל מדרגה, בכל מצב שאדם נמצא, הוא צריך למצוא את ריבונו של עולם במדרגה הזאת. כי ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. גם במצבים העליונים, במדרגות העליונות, וגם בסתר. גם כשהוא לא רואה את ריבונו של עולם, אז הוא צריך למצוא אותו בסתר. ההופעה האלוקית מצומצמת. וזה מה שאומר הפסוק, ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. גם ממזרח שמש, כשהשמש מהירה ובהירה, ורואים את ההופעה האלוקית בכל הבהירות, וגם עד מבואו, כשהשמש נסתרת, וההופעה האלוקית לא גלויה, צריך תמיד למצוא את ריבונו של עולם. כי ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. לחפש אותו ולמצוא אותו במדרגה הנפולה הזאת, שאני כעת נמצא, שאדם נמצא כעת, הוא צריך לראות איך ריבונו של עולם כאן נמצא. אוי, אתה כל מסתתר נמצא בכל מקום. וזה נעשה ונשמע. הנעשה בלי נשמע זה נמוך. מאיפה אדם יודע איך לעשות? אם הוא לא שמע, אם הוא לא הבין, אם הוא לא העמיק, אם הוא שמע באופן שטחי, אז הוא יכול לעשות רק באופן שטחי. אם שמע בצורה עמוקה וצורה גדולה, הוא יכול לעשות את הדברים באופן היותר מושלם. הרי זה הסדר שקודם שומעים ואחר כך עושים. הנשמע הוא נמוך תמיד, וזה מה שאמרו ישראל לריבונו של עולם, החזירו למשה. אנחנו בכל מצב נעשה, גם במצב שנפול. לא רק שאנחנו נהיה במצב שנשמע, שהכל מהיר והכל בהיר והכל מובן, ואור השם מתגלה לנו בבהירות שלמה, אלא גם כשזה לא נראה, גם אז נעשה. זה מה שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. השם שם, שם ואלוקים. אלוקים זה שם של מידת הדין, השם מידת הרחמים. אתם מדבקים בהשם, ולא רק בהשם, גם כשיש צמצומים, גם כשיש מופיע מידת הדין. מידת הדין פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא לא משפיע, לא נראה השפעתו, לא נראה טובו, כאילו נראים דינים, כאילו נראים קשיים, כאילו ריבונו של עולם נסתר. גם כן דבקים. שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי השם גם כשהוא נגדי. גם כשהוא השם, וגם כשהוא נגדי, תמיד שיוויתי השם, תמיד אני מחובר אל ריבונו של עולם. אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. פעם היו לי הרות גדולות, השגות גדולות נפלאות, עכשיו נפול. אל תגיד דבר כזה, כי בכל מקום ריבונו של עולם נמצא. בכל מצב שאדם נמצא, הוא צריך לדעת שקדוש ברוך נמצא גם שם. לא רק במדרגות העליונות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, מי גילה רע זה לבניי? מי גילה את ההסתכלות הגדולה הזאת, שבכל מקום שאפילו, שנעשה נשמע אפילו במדרגות הנסתרות וכו', גם כן תמיד לחפש אותי, למצוא אותי. זה שבר גדול מאוד לישראל. למה צריך אבל לקרוא הדבר הזה שיש נפילות? הסביר בתחילה שהנפילות הן באות כדי לעלות למדרגות יותר עליונות, אבל לא רק בשביל עצמו, גם בשביל אחרים. אדם נמצא במדרגה עליונה, הוא לא יכול לרומם את אלה שנמצאים במדרגות נמוכות. אדם נופל, ומשם הוא מתרומם, ויכול להרים איתו יחד גם את האחרים שנמצאים במדרגות פחותות. ולפעמים נגרם כביכול לאדם לרדת מטה, לא תמיד הוא מודע לזה והוא מרגיש את זה, ושפירושו של דבר שאוסף את כל אלה שבמדרגה שלו ומשפיע עליהם ולרומם אותם. הוא פשוט ממדרגה נמוכה מתעלה, מלא את המדרגה הזאת, וכל מי שנמצא, אנשים שנמצאים במדרגה הזאת, הם מתעלים איתו. בהכרה, בידיעה או לא בידיעה, זה לא קשור, לא צריך מוכרח להיות דווקא מתוך ידיעתם. זה מה שאנחנו אמרנו, והוא אומר שבכל יום יהיו ביניך כחדשים. כלומר, כל יום המצב משתנה של האדם. יש עליות, ירידות, מצבים שונים. הימים משתנים. כל יום, בכל מצב חדש, תפגוש ותראה את ריבונו של עולם. אנחנו פוגשים את הרעיון הזה גם אצלנו בפרשה. ביום הזה באו מדבר סיני, אומרים חז"ל, מה זה ביום הזה? ביום ההוא היה צריך לכתוב. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום ההוא היה צריך להיות כתוב. למה נאמר ביום הזה? שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. שדברי תורה תמיד יהיו בעיניך כחדשים. זה אומר המחילתא. אבל אני חושב שיש לנו לדייק. כאן זה לא איזה צו אלוקי שעכשיו אנחנו מצטווים תעשה את המצווה הזאת אשר אנחנו מצווך היום. כתוב, מצווך היום, היום הקדוש ברוך הוא מצווה, זה דיבור הרי שדיבר אז. ולמה זה נכתב בלשון היום? כל יום יהיו ביניך כחדשים. אבל מה קשור הפסוק הזה? ביום הזה באו מדבר סיני. לא קשור, אין כאן ציווי, אין כאן שום דבר, יש כאן סיפור דברים. מה זה ביום הזה יהיו ביניך כחדשים? ואני חושב שבאמת בדווקא הדברים נאמרו כאן. ביום הזה באו מדבר סיני. כלומר, לא רק צריך שדברי תורה יהיו ביניך כחדשים, אלא מעמד הר סיני כל הזמן צריך להתחדש. כל יום אתה בא מחדש למדבר סיני. ביום הזה באו מדבר סיני. לא ביום ההוא באו מדבר סיני, היום, מחר, בכל יום ויום, ישראל כביכול צריכים לחדש את הברית של מעמד הר סיני. כביכול הם עומדים לפני הר סיני. המעמד הזה היה מעמד מעל הזמן. זה לא מעמד שהיה פעם, ששייך להיסטוריה, ששייך לאיזה תקופה מסוימת, ואנחנו זוכרים את כל המורה שהיה אז. אז ישראל התעלו למציאות שמעל הזמן. הם מדברים, הם שומעים דבר השם, הם שומעים קול נצחי. לא קול שנשמע עכשיו. קול השם זה דבר נצחי. זהו מעמד על זמני. מעל נסגרת. וכל הזמן המעמד הזה קיים. הוא לא נפסק אף פעם. ביום הזה באו מדבר סיני. כל הזמן אנחנו עומדים אל מול המעמד הזה הגדול, ואל מול הזכירה הזאת. יש מצווה מיוחדת. המקובלים אומרים שצריך כל יום להזכיר את הדבר הזה. כל יום נזכור את מעמד הר סיני. זה בעצם נאמר בתורה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור את המעמד הר סיני כל הימים, אבל לא נאמר בתור ציווי. והמקובלים הבינו שזה הרצון האלוקי, שיהיה שאנחנו תמיד נזכור את זה. אבל המובן הוא בעצם של דבר השם, כמו שאנוכי השם אלוקיך, אין כאן ציווי, מציאות, הגדרת מציאות. גם המעמד הזה מעמד קבוע שהוא תקוע בתוך הלבבות לכל הדורות. צריך רק לפתוח את הלבבות, להסיר את הכיסויים ולהיווכח שבתוך תוכנו, בתוך כל ישראל, שהיו כולם במעמד הר סיני, אנחנו ניצבים תמיד בפני המעמד הגדול הזה, מעמד הר סיני, ודבר השם המדבר אלינו דברים נצחים. ואכן המעמד הזה, ולא רק כמו שאנחנו רואים באופן עמוק פנימי, הוא קיים בתוך הלבבות, הוא קיים בפועל מאז ועד עתה. עם ישראל ככלל חיים את הדבקות בריבונו של עולם. ככלל עם ישראל היחיד שהוא נושא דבר השם בעולם, שהוא מקיים את רצונו, שהוא ממשיך לכל הזמן להרחיב ולגלות יותר, הולך ומתקדם כל הזמן בהפצת ובהעמקת ובקישור של העולם כולו אל ריבונו של עולם, של עצמו ושל העולם כולו. זאת מציאות שהיא לא משתנה. אנחנו מדברים על הכלל, הכלל כולו, וכמובן שאין בכלל משהו בפרט. אצל כל הפרטים זה בכנוס בסתר, ואצל כל הכלל כולו זה מתגלה בגלוי, שעם ישראל הוא עם השם, הנושא את דבר השם. ואם היינו צריכים לקראת מעמד הר סיני את כל ההכנות הגדולות כדי להזדכך ולהסיר את הזוהמה והתאומה כדי לשמוע את דבר השם, אז על אחת כמה וכמה כשעומדים אנחנו לפני הגאולה השלימה, שאז תופיע התורה במעמד חדש לגמרי, תורה של הזמן הזה ביחס לתורה עתידה, זה נובלות חוכמה. התורה עתידה היא חיים אני נותן לכם, הופעה של המציאות. זה מה שאנחנו אמרנו בתחילת דברינו. בעתיד לבוא, עם הניצחון על המלאק, עם הגילוי שכל המציאות כולה היא הופעה עליונה גלויה, שבכל הטבע רואים את דבר השם, שזה המשמעות של הניצחון על המלאק, ומופיעה התורה כחיים, לא כהוראה חיצונית, לא כדבר השם שמגיע אלינו כי זה ואנחנו מקבלים את זה ונפרדים במובן מסוים, אלא בעצם החיים, הופעה של חיים, הופעת התורה, הופעה של חיים. ואת כל זה אנחנו הולכים ובונים, הולכים ומקדמים כל הזמן במעשינו. ועכשיו אנחנו מתקרבים והגענו לאיזה שלב די מתקדם בהתקרבותנו לגאולה השלימה. אנחנו נמצאים בארץ ישראל. לא תחת שלטון של זרים, הולכים ומתקדמים. לפעמים הקשיים הם מסתירים את המהלכים. זה בדיוק המלכיות. זה בדיוק המלחמה שאנחנו צריכים לעשות עם עם התחושות המסתירות את ההופעה העליונה האלוקית שהולכת כל הזמן ופועלת ומתרחשת בעולם. וכביכול מסתירה את ההופעה האלוקית וההתקדמות שמתגלה על ידי עם ישראל בהופעה האלוקית. ואת זה אנחנו צריכים להסיר ולראות שריבונו של עולם מלוך עול הארץ כבודו, כל המציאות כולם מראה את אור השם. אנחנו פועלים עם אל ומתקדמים משלב לשלב אל ההופעה הגלויה שתהיה בעזרת השם בקרוב.